צהריים טובים. אני אתה יכול רק לסגור את הדלת שיהיה לנו טיפה ליותר שקט. תודה. עכשיו שקט. בשיעור שעבר התבוננו במושג של הלכה בהקשר של השמיים. כן, הלכה מן השמיים. ככה עושה סקירה, אני רק מזכיר, ראינו את משה רבנו, ראינו את... דילגנו אל הקבוצות היהודיות, נקרא לזה ככה, הכתות, ספרים החיצוניים, העולם של קומראן ושל התקופה הזאת של אזור 200-100 לפני הספירה, עד החורבן, עם תודעת הלוחות השמיים ותודעת הכהן מורה הצדק שקיבל את המפתחות לדברים הללו, ההתגלות שנוכחת. וראינו את העמדה של רבי אליעזר ביבנה בוויכוח הגדול מול חכמים שטענו לא בשמיים, שהוא טוען, מה זאת אומרת לא בשמיים, אני מוכיח לכם, כן, מן השמיים, באותות ומופתים, במובן הכי פשוט, עד כדי שיוצאת בת קול ואומרת שאני צודק מן השמיים ואתם לא מקבלים. ראינו את הגמרא שאומרת שהשומר רב, כן, שאחרי מותו של משה רצה יהושע, שאלו את יהושע, תשאל את כל השאלות, ויהושע לא בשמיים. בקיצור, ראינו את התודעה שלא בשמיים ואת העמדה שלכאורה הלכה נמצאת בשמיים. בחצי השני של השיעור עברנו לתשובות של שוט מן השמיים של רבי יעקב ממרביש, וראינו באמת איך נראות תשובות של אדם ששואל שאלות את השמיים, ואיך הרב עובדיה מטפל בזה ואומר, תראו, אם זה באמת לשאול שאלות מהשמיים אז אסור לו. הרמב"ם אמר שאסור לפסוק ככה כי זה מביש, אז הוא לא באמת שאל, זה רק היה חלום. אם זה רק חלום, הרב מחויב לזה, אני יכול לפסוק הפוך. אבל על אף תשטושו או עם עומו של הרב עובדיה על הדבר הזה, ראינו את הרייבד שאומר ש רוח הקודש שבא בבית מדרשנו בסוד השם ליראיו, ואת הרב קוק שאומר כן, זה באמת סוד השם ליראיו, ואכן הרייבד התגלו לו דברים מהשמיים של מה ההלכה, לא ממש מה ההלכה אלא את הסברה, כן, אתם זוכרים את הפלפול הזה, זה בעצם היה דברים שאיתם סיימנו בשבוע שעבר. אני רוצה גם לעשות עוד צעד אחד הלאה ולהגיד שזה לטעון שהקוטב הזה או הרכיב הזה של השמיים בתוך העולם ההלכתי הוא לא רכיב ששמור רק למשה רבנו, או רכיב ששמור רק לרבי אליעזר, או רכיב לאבדי ששמור לאנשי כתות מדבר יהודה, או רכיב ששמור לשוט מן השמיים ולהיות את התשובה של הרייב. ובעמוד שמפתח אצלכם באות וו, חכמי זמננו, כן, רק מחבר אותנו, זה בעצם המשכו של השיעור הקודם, אומרת התורה כך, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסו מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל. אז אנחנו מכירים את הפסוקים הללו בעיקר מהמדרש שאומר, אפילו הוא אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. יש מדרשים אחרים שאומרים על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל, רק אז צריך להקשיב. נדבר על זה בעזרת השם באיזשהו שלב שנדבר על הלכה וטעות וכל מיני כאלה. מה השאלה שבוקעת בפסוקים הללו? יש כל מיני שאלות. איזה שאלה אפשר לשאול?
שאלה,
אבל איזו שאלה? לא, אתה לא צריך לדעת, צריך לשאול את השאלה שלך.
כן, למה בכלל השם לא... היום, למה הוא לא אומר גם מקרה
בו
אין לנו מקום שהשם
אכל? אוקיי. שאלה טובה, שאלה טובה.
הוא יודע בעצמו שמתי
שותי. אני אקח רגע את השאלה שלך למקום שאלה רציתי, כי היא לא רחוקה. בעצם נוצר כאן איזשהו קשר, נוצר כאן איזושהי תלות בין המשפט והסנהדרין לבין הכהנים והלוויים ו... מה? השופט, כאילו זה בסדר, אם אני רוצה משפט אז אני צריך ללכת לשופט, לא?
כן.
אבל אם השופט נמצא במקום שבו נמצא המקדש, ושבו יש כהנים ולוויים, אז פתאום מתרחשת שאלה אחת, והיא, מה קורה כשאין מקדש, אם אני מבין אותך נכון? אני אשאל את זה הולך התחילה, למה זה צריך להיות שם? את המקדש נמצא הקדוש ברוך הוא, שכינה, הכהנים, הלוויים, ואיך את המשפט נמצאת במקום אחר? למה צריך לשים שם את המשפט? מה, אתם מדמיינים לעצמכם את... טוב, לא, לא אגיד לסנהדרין כי אתם כן מדמיינים, אבל את בית המשפט, בית הדין הגבוה לצדק מתיישב לו בתוך אוניברסיטה, בתוך בית כנסת, בחצר הכותל המערבי, עושים שם איזה מין כיכר ושם יושב, מה פתאום, מה זה קשור? כאילו, משפט זה משפט, אני, כן, משפט זה משפט, ומקדש זה מקדש, שופט זה שופט, כהן ולוי, זה כהן ולוי, כאילו זאת השאלה המתבקשת שצופה מדברים. עכשיו אנחנו דתיים, אז אנחנו ישר יודעים לענות שמה. זה קשור אחד לשני, למה זה קשור אחד לשני?
שופט על פי ערך מסוים, נגיד למה בית דין לא יכול להיות בבית כנסת, הוא בצורה מאוד אובייקטיבית, הוא לא קשור לא...
אוקיי, אוקיי, זאת אומרת, זה בא לסמל את מה שמייצר את הקוד הערכי. אוקיי, בואו ניקח את צד אחד הלאה ולא נגיד לסמל, אומר הרמב"ן, כי רוח השם על משרתי מקדשו. ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. כלומר, זה שהשופטים נמצאים בלשכת הגזית, בבית המשפט נמצא בלשכת הגזית בחצר המקדש, מה זה אומר?
שיש עליהם שכינה.
שיש עליהם שכינה. והקדוש ברוך הוא שומר עליהם כל הזמן עם רוחו, נכון? ומה הוא דואג?
שלא איתו.
ואם לרגע אחד איזה שופט הולך לכתוב על זה פסק, אני לא מזיזים לו את היד, או מעבירים לו איזה מחשבה בראש, או אני לא יודע איך זה עובד, ואתה יהיה בסדר. כלומר, אם אתה רוצה משפט שהוא משפט אנושי, אז תלך לך לאיזה שופט שיושב באיזה מקום. אבל אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יתערב במשפט, אז אתה הולך לבית המקדש. אז יש שם שופט, שהוא שופט בהשראה האלוקית.
אז אין ירושה?
מה?
אין שם ירוש?
לא. אין
ירוש. זה לא הולך התחילה איקי.
למה?
להתפלל.
לא, אתה הולך למשפט רק שיש לך דבר שהוא מופלא ממך. אם אתה יודע דברים אחרים, נסתור בכוחות עצמך, אבל אם אתה לא יודע, אז אתה מגיע לאינסטנציה הבחירה יותר.
במשה שיש את ההיררכיה.
כן, 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 זה ההתפלל. כן, במובן הזה...
בכל מקום צריך
את ההתעבוד הפשוט. נכון, נכון, נכון. אם זה משהו שאתה מסוגל לסתור, כל הדבר הקטון, יש פה טועה, נכון. אם יש דברים שביכולות סמכותך האנושית, זה בסדר.
זה מה שנראה לי, שבו תשארת, כאילו שאפילו במקום שלך,
לא מצליחים לפתור את זה. אתה הולך, אז אתה צריך שהקדוש ברוך הוא יתערב. כן, בדברים הגדולים צריך שהקדוש ברוך הוא יתערב. יש כוזרי ארוך על זה, לא הבאתי אותו. זה נדבר על חכמים שנמצאים בזמן הסנהדרין, בזמן שבית המקדש קיים. לכאורה, כן, אני אלך לדעת עם וריאציה לשאלה הקודמת. בעצם, אחרי שחרב בבית, נגמר יש משפט, יש צדק. הקדוש ברוך הוא לא מבטיח שהם לא טועים. אלא בואו נהיה זהירים. אין הבטחה. אבל יש שקראו את הדברים הללו של הרמב"ן, ספר החינוך, דברים שאנחנו נקרא אותם מתישהו, אני חושב, אז לא הבאתי אותם עכשיו, בקשרים אחרים, כדברים שמתמשכים גם בימינו וגם היום.
למה אתם מקדש נצרח? אני לא מבין, כאילו, אלוהים נמצא בעד התל, למה עד התל צריכה להתייצב מבית אלוהים?
כי במובן הפשוט הוא נמצא יותר במקומות מסוימים. כמו שאתה אומר, דרשו השם בימצאו קרוב ביותו קרוב. אז הרמב"ם אומר, תעשו תשובה כל השם. תמיד צריך לעשות תשובה. הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא. כן? כמו שיש בו ציטוט של הרב ויל, כאן עוד אם נגיע אליו בשיעור הזה, אין לו שעות קבלה. כן? הוא תמיד פנוי לכל אחד, ולכן, אבל יש זמנים שמסוגלים יותר. תפיסת המקדש היא בוודאי תפיסה שאומרת שלמה המלך מנחים עליו פרק פד, יתפללו אליך אל המקום הזה. זה, זה, זה עובר דרך מקום מסוים, דרך זמן, דרך אנשים, או שלא, אפשר להתפתח את זה, אבל בסדר, זאת תפיסה אחרת ממה שאתה מציג כרגע, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא יכול לשכון איפה שהוא רוצה. לא, הוא רוצה לשכון בערפל, בתוך בית, ולכן הוא שם. וכשהוא לא שם, אז הוא לא שם. אגב, כשהבית חרב, אז הקדוש ברוך הוא לא שם? 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 לא יודע? זאת תשובה הכי טובה. אז תשובה אחת להגיד תשובה טובה זה לא יודע, תשובה שנייה טובה? מי פה למד אצלי?
כן.
אל תתפתו. הוא שם או לא שם?
שם.
מחלוקת, בסדר. או להגיד לא יודע או להגיד מחלוקת, זאת תשובה שהן תמיד נכונות. אז זאת מחלוקת. מחלוקת מעניינת לגבי הלכה בימינו. הרמב"ם פוסק, סוגריים לגבי לולב, סוגריים גדולים. הרמב"ם פוסק שכשכתוב שלולב ניטל במקדש שבעה, בזמן כן, שלפני שחרב הבית היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד, משחרב הבית צריכים לבן יוחנן בן זכאי, שלולב ניטל ולא נוטלים בשבת. אבל במקדש היו נוטלים גם בשבת, שבעה ימים. לפי שיטת הרמב״ם, הגדר של מקדש זה לא רק מקדש, זה כל ירושלים. לא ירושלים רבתי, אלא ירושלים המוגדרת הלכתית. קדושה ראשונה, לא חשוב. יש ירושלים כזאת, ושם חל הגדר הזה, תופס הדין הזה של לפני השם, של המקדש. לפי זה, רצו חלק מהפוסקים לומר, שגם בימינו, אם יהודי נמצא באזורים המועדים בירושלים, נגיד בכותל המערבי, אלא מוכל לדבר על זה, והוא אוחז בידו את ארבעת המינים, לכאורה, חלים עליו דיני, סמכת לפני השם, גם שבעה ימים, הוא צריך כל השבוע להקפיד על, על כל מיני דברים, על הדר, וזה, והוא מותר לו בשבת, לגמרי, כי זה לפני השם. חלק מהפוסקים אומרים, מה פתאום? לפני השם זה לא במקום הזה, כי הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם כשבית המקדש לא נמצא, וחלק אומרים, לא, הקדוש ברוך הוא לא תלוי, הוא שם, מה זאת אומרת, הוא לא נמצא שם, הוא אלוהים, הוא צריך מבנים, אז זה מחלוקת מעניין. ואני באמת לא יודע. כותב הרמח"ל. הרמח"ל, יודעים להגיד עליו משהו? גילגתי על הרמב"ן, אבל לא, לא נורא. יודעים להגיד משהו על הרמח"ל? מתי הוא חי? איך קראו לו? מה? רבי משה חיים לוצאטו. חי, מתי ואיפה? מה?
ספרד ישרים.
לא ספרד.
איטליה.
איטליה, קצת ארץ ישראל, כן. ו...
לפני 300 שנים?
כן, 300 אפילו יותר, 400.
כנסת באקו.
נכון. שמה מיוחד בו? שני דברים. זה הדבר השלישי. שני דברים מיוחדים בו. א', אין בו עזרת נשים. וב', במקור לא הייתה בעזרת נשים. וב', המוגבל נמוכה. כן. מהמקים קרתיך, הבימה נמוכה. המקום המידה
שלו. לא יש כנסת, אבל נמוך.
הכל נמוך, וזה עוד יותר. בקיצור, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, כתב גם את מסילת ישרים, גם ספרות קבלית מאוד ענפה, דעת תבונות, כלך פתחי חוכמה, דיר במרום ועוד כהנה וכהנה, וגם מחזות, דרך אגב, הוחרם, יצא קצפם של כל מיני רבנים מקובלים עליו, כי הוא מגלה סודות שאסור לו, נפטר בגיל צעיר, פחות מ-40, והיה באמת תופעה פנומנלית, והרמח"ל כותב כך, והודיעך בכאן סוד גדול, כי הנה ודאי כל אחד נוטל חלקו בתורה. ונמצא שסיני אינו נשלם, אלא כשכל אחד בא לעולם וגילה את חלקו. ואם כן, מי שבא לעולם ולא משתדל בתורה לגלות חלקו, אין התורה נשלמת. ותדע שאפילו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה בסיני. והיינו, כי מה שהוא אמת בתורה, צריך הכל לצאת כך בסוד סיני ומשה. והנה באותו הזמן ניתן בגילוי לישראל החלק שהיה ראויה להם. ובכל הדורות יש חלק שראוי להתגלות על ידי התלמידי חכמים, והכל צריך להיות על ידי משה. בסוד זכרו תורת משה עבדי, כי הוא מתלבש בנשמות התלמידי חכמים, ועל ידו מתחדש התורה, והוא סוד הדברים שמחים כנתינתן בסיני. אומר הרמח"ל, מתן תורה לא נגמר. הקדוש ברוך הוא נתן בזמן מתן תורה רק את מה שהיה מתאים, מה שהיה ראוי לבני ישראל באותה תקופה. ויש דברים שהוא השאיר אותם, כי זה פשוט לא היה עדיין הזמן המתאים לדבר עליהם. ואז הוא מגלה אותם. איך הוא מגלה אותם? לתלמידי חכמים שבכל דור ודור. אממה, שיש כלל שאומר שהתורה צריכה להינתן על ידי משה, והיא צריכה להינתן איפה? בהר סיני. הוא אומר, המחל בסדר. אז הרב רבור שפירה הוא משה, וישיבת מרכז הרב היא סיני, והרב עובדיה הוא משה, ומה, צילמתי איזה 10 עותקים, והרב עובדיה הוא משה, וישיבת פורת יוסף היא סיני, והחזוני שהוא משה, וכולי וכולי וכולי. כלומר, אין באמת צורך ולדבר על זה שמאז משה רבנו, הסיפור הזה של תקשורת ישירה עם הקדוש ברוך הוא, או... מה?
זה לא נגמר.
זה לא נגמר, להפך, זה קורה. ועדיין מתרחש. הנה, בא הרב, אמר משהו, זה כמו שמשה אמר מסיני. משה קיבל תורה מסיני. כך אומר הרמח"ל. אלא מה, משה מתלבש ונשמות אתם בלי חכמים, לא יודע מה זה אומר, לצורך העניין, בואו נשאיר כרגע את המשפט הזה כמשפט עמום, וזהו. נגמר הסיפור. בניסוחים יותר חריפים כותב החזון איש, השגחתו התברך ובכל לא כן על היחידים בכל דור ודור, על היחידים ששתלן בכל דור להורות חוקיו ומשפטיו לישראל, וכשהם מעמיקים בהלכה הן בשעה זו כמלאכים ורוח ממרום שורה עליהם, ועל פיהם נקבעו הלכות באישות החמורה ובשבת ובשאר הלכות חמרות. ורוח חזק לפעמים מפומאון נפיק בדברים חוצבי להבות. וכו' וכו' וכו'. כלומר, אומר החזון איש, זה ממש אותם מילים של הרמב"ן, תשימו לב, הוא ידע את הרמב"ן, כן? ש? ש?
עוסק בהלכה הוא...
כשהתלמיד חכם עוסק בהלכה, אז?
שורה עליהם.
רוח השם שורה עליו, הוא כמו מלאך.
איזה מקור הוא מביא לזה?
הוא מלאך, הוא צריך להביא לזה מקור.
הוא מלאך בתור תלמיד חכם.
למה? למה? מה המקור יעזור לך? המקור שמה יגיד? הוא אומר הרמב"ן הוא המקור שלו, מה המקור יגיד לך?
לא, התורה כיום מתבססת על שנים שעברו, תורה שבכתב.
אבל החזוני שאומר לך, אמירה שהיא לא מתבססת. באיזה מובן?
שהוא לא
ממציא
עכשיו תורה.
הוא לא ממציא תורה, הוא אומר לך אמירה אונתולוגית, הוא אומר לך שזה ככה. אומר הרב דסלר, אני אומר, אני אתייחס לשאלה שלך. אומר הרב דסלר, שהיה מגדולי המשגיחים ומגדולי ההוגים של הזרם המוסרי והתחברו עם הזרם הליטאי בתקופה שאחרי הקמת המדינה במדינת ישראל. בסדר, נסח את זה ככה. יהודי שאחרי השואה הגיע לאנגליה ומשם הגיע לארץ, לפונוביץ', הוציא סדרת ספרים שנקראת מכתב מאליהו, אתם מכירים איכשהו? כן, הייתה פעם מאוד 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 נפוצה, הרבה אנשים יש אותה, מעט אנשים קראו אותה, מה זה?
היה
בבגרות. היה בבגרות? מה, על הנתינה והאהבה?
היה משהו,
באמת?
שש
דפיקות. לא, שש דפיקות זה רב סולובייצ'יק. מאמר חשוב, אבל של הרב סולובייצ'יק. לא עשית מחשבת, כל אחד, כן, נגלה חסכים. הקטע המפורסם ביותר של הרב דסלר זה קטע על אהבה ונתינה, שבו הוא טוען שלא האהבה גורמת לזה שאנשים נותנים אחד לשני, אלא זה שאנשים נותנים אחד לשני גורם להם לאהוב אותם. זה מנוגד לתפיסה הרומנטית המודרנית, וזה קטע שאהוב מאוד על מורות לחלמיש ומחנכים. יש בו הרבה אמת, וצריך לדעת, קיצור, טוב, לא נפתח את זה, לא נדעסק כרגע סדנה בזוגיות, אבל זה ודאי נכון לגבי ילדים. מזה יוצא לנו גדר אמונת חכמים. מי שרוצה להאמין להם יוכל להשתמש בראייתם הבהירה והיו לו לעיניים. מדבריהם, דבריהם נוכל לקבל הישרה בהשקפות העולם ובהנהגה מעשית. ולא עוד, אלא בא במידה שאנו נעשים תלמידיהם ומתאמצים להבין דרכי המחשבה שלהם, באותה מידה גם דעתנו מקבלת אישור. עד כאן זה בסדר. ולפיכך, גדולי דורותינו אשר עסק חייהם להמשיך כתלמידים נאמנים בדרכי מחשבתם של חז"ל, זוכים לישרות זו במידה עצומה. עד שחוות דעתם אפילו בדברים שאין להם מקור מפורש וגם סתם עצס במילה דאלמה ברורה ואמיתית כאשר ישאל איש בדבר אלוקים כמו שרואים בעינינו תודה לאל גם בדור הזה. כלומר אומר הרב דסלר, זה כבר חורג קצת מתחום השיעור הזה אבל אני לא יכול שלא להגיד את זה, שמה? שאם האדם הזה שאתה הולך להתייעץ איתו או לשמוע בקולו או שהוא מחווה דעה בנושאים פוליטיים, או בנושאים כלכליים, או בנושאים... זה פתח לנבואה, זה פתח להשראה, זה פתח לרוח השם שנמצאת עליהם. זה פתח להופעתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן, אם הוא אומר לך משהו, אתה חייב לעשות את זה. זה אמונת חכמים. זה אמונת חכמים. אמונת חכמים, מה היא אומרת? שאתה הולך אל בן אדם, שאתה סומך עליו, לא שהוא יודע את כל החומר, אלא הוא יודע, הרבה מעבר לחומר, זה לא קשור למה הוא יודע, זה קשור למה? לזה שמה? שהם זוכים לישרות, שהתורה וההשראה והרוח, כמדבר אלוקים, נותנת להם איזשהו סוג של, של, של התכוונות. ולכן, יש דבר שנקרא, איך זה נקרא המושג הזה? דעת תורה. מה זה דעת תורה? דעת תורה, מה זה אומר? שרב מפרסם איזשהו גילוי דעת, איזשהו מסמך, וזהו, והוא אומר מה לעשות. ואי אפשר לחלוק עליו.
אני לא מקווה את זה. אני חושב שהתורה דיברה, התורה
שמכתבים רעה על סנדלין.
זה פשוט שהיא דיברה סנדלין. ועכשיו, כשהיה סנדלין, זה כבר לא תקף.
אוקיי.
הסמכות של סנדלין, עכשיו, זה בעם ישראל.
אוקיי.
אז לעם ישראל, לפי הנגוד של עם ישראל, אנחנו רואים את מה דבר השם בעולם. אבל רב שמחליט, אין לו שום סמכות.
אוקיי.
סמכות
מטעם עם ישראל. אוקיי. אני עוד רגע עונה. אמר רבי יוחנן, מה היא דכתיב? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יפגשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. אם דומה הרב למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. זאת אומרת, מה אפשר לדרוש אותה בכל מיני מובנים, כן? אבל איך יודעים אם רב דומה למלאך השם או לא? מה, יש לו כנפיים? הנה זה.
צריך לראות מלאך פעם אחת.
צריך לראות פעם אחת מלאך, ואז לדעת, לפי זה. נכון. ובכל זאת, מה המדרש, מה הגמרא הזאת אומרת בעצם? כשאתה מרגיש, מתחבר אליו זה דבר אחד, אבל זה לא אם הוא דומה למלאך השם, זה אם הוא מתחבר אליך, נכון?
לא, מבחינתך כי הוא נראה כמו מלאך השם.
מבחינתך הוא נראה כמו מלאך השם, אבל איך נראה מלאך השם? זאת אומרת, מה זה אומר שהוא כמו מלאך השם? מה האינדיקציה? מה המבחן למלאך השם? לא, מה?
זה היה לכל
עצמו. איך?
שהוא יותר
מאדם. אוקיי. זה שיר רוח. אוקיי, מה התכונות שיש למלאך? בואו נדבר על זה רגע.
אני אומר שלעולם על זה...
אתה חתרני.
כאילו, אל תסמוך עליו קצת.
מסקנה אפשרית. מסקנה אפשרית.
עכשיו מסקנה
מכאן זה, אל תבקש, אל תבקש, אל תשאל את ההלכה, מרב שאתה לא חושב שמונה. יש לו קדוש.
אני שואל, מה זה אומר?
אם
קדוש זה מילה
שמחליפה מלאך ולא אומרת כלום חוץ מזה, זה לא
עושה. קרוב להשם.
גם מה זה אומר? רגע, אני לא נגדכם, אני רוצה להבין, בסדר? אל תעשו לעצמכם בכלל בחיים הנחות עם מילים. מילים, זה לא עוזר שאמרת מילה, בואו נצא רגע להבין. אמרנו, דומה למלאך.
זה נשמע כמו שהרב דסנר מדבר עליו, שזה
בטח כאילו לקשר ישיר, רק שנייה, אוקיי. דומה למלאך, אמרתם קדוש, אחר כך אמרנו קרוב להשם.
תמין.
איך?
תמין.
ענב.
אוקיי, אבל כשאומרים לי שהרב צריך להיות דומה למלאך, אז אני, דבר אחד אני מבין, אני אלך רגע עם הניסוחים שלכם, שהוא צריך להיות באיזשהו מובן קרוב להשם, מישהו אמר פה, יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, נכון? במובן הזה שכשהוא צינור, כלומר שכשהוא מבין, אומר לי משהו, ואני יודע שזה לא, הוא אומר לי משהו, כן, זה נתון אינטרסים, הוא לא אומר את זה מאיזה מקום של אגו, מאיזה מקום של זה, הוא גם לא אומר את זה מהקישקס שלו, הוא אומר את זה, הוא מביא לי משהו מ...
שרפות
לעשות מלאך כשליח.
אם הוא
נראה
בעיניך כאדם שהוא שליח
השם. כלומר, יש בגמרא הזאת איזשהו פתח שאומר, עכשיו יכול להיות שהפתח הזה אומר, ואם לא, אז לא. כן, כמו שהרב דרייפוס אוהב לצטט את האוהב ישראל, שאומר ש... אוי כל צמא לכו למים, ואין מים אל התורה. ומי שלא צמא, שלא ישתה. כלומר, אי אפשר לתת לבן אדם בכוח. אותו דבר, אם לא מצאת הרב שהוא דומה למלאך השם צבאות, זה אפשרות לקרוא את זה ככה. את חושב שרבי יוחנן מתכוון לומר, תלך על הרבנים הנכונים. בסדר? מי זה הרבנים הנכונים? הרבנים שחזוני שמר שהם היחידים שנשתלו בכל דעות. כמובן, מה הבעיה? שיש שניים יכולים לחלוק ולהגיד אחד על השני, אני, אחד על עצמו, אני הרב הנכון, שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בכל דבר הדור, ואתה, הקטה הקרובה ביותר ליהדות, או כל מיני ניסוחים כאלו שרבנים לפעמים אומרים אחד על השני, אתה רפורמי, אתה זה, אתה לא חושב, נכון? כלומר, הרבה פעמים יש מצב שבו, אתה אומר, אני מסכים שיש רבנים שדומים למלאכים, ויש בדור הזה אנשים שהקדוש ברוך הוא מדבר אליהם. אחד אומר, כן, זה אני. סיפרו פעם סיפור, אני לא רוצה אבל שזה לא יוקלט, איך אני אצר את זה? אני יודע מה הסיסמה שלך. יופי, אז אני עוצר.
וואי, זה היה טוב.
סתם, לא היה כל כך מוצלח לשומעים אותנו מעבר לגלי האינטרנט. בכל מקרה, נכון, זה לא היה בדיחה משהו. לא, אני צריך להיזהר כשמדברים על רבנים, באמת, זה בדיחה שברור שהיא לא... טוב. הרבה פעמים הבעיה היא של, אוקיי, אני מוכן לקבל את העובדה שיש איזשהו רב שהוא מלאך, או יש איזשהו רב שהקדוש ברוך הוא יש לו השגחה ורוח חלל, אבל, אבל, אבל איך נדע מי זה מי? כן, אז חסוני שמר, אני אומר לך את זה, איפה אתה יודע את זה? כי אני זה. אוקיי, ומי אמר את זה? אז אנחנו באיזשהו מובן נמצאים באיזשהו מקום ש, כן, של הנחה שזנבו כרוך נמצא בתוך פיו, כמו תנורו של הכנאי, כן, הזנב ש, הנחה שנושך את הזנב שלו, או הכלב שרץ אחרי הזנב של עצמו, יש כמו באמת איזשהו סוג של פרדוקס, אבל הפרדוקס הזה לא ישחרר אותנו מהחלק הזה של השיעור, כבר חצי שעה כמעט, שבו ראינו, בסקירה מהירה, אפשר גם לראות יותר, אבל שהתודעות הללו, ולעתים תודעות לא מבוטלות בכלל בעולם של ההלכה של היום, לא של הפוסקים כמו של הציבור הרחב, שחלקים גדולים מהציבור הרחב, היהודי, האורתודוקסי, בטוחים או מאמינים, או נוטים להאמין, או רוצים להאמין, שיש לרבנים השגחה. זה לא נבואה, בסדר? זה לא נבואה. אגב, יש גם רבנים שחושבים שהם נביאים, שעושים מויפטים, עושים זה, אבל זה בטח לא הולך עם פסיקת הלכה, תשימו לב. כלומר, אין איזושהי אלימה, זה מעניין. כי אם יש אדם שהוא יודע להיות נביא, ולא יודע מה, לגרום לזה שאנשים לא יהיו עקרות או משהו כזה, אז בוא נשאל את השאלות בהלכה. התשובה שההלכה לא בשמיים, הפוסקים לא אוהבים את זה. מצד שני, והפוסקים הגדולים באמת, באמת, באמת לא מתעסקים בברכות, הם לא... ולא המקצוע שלהם. מצד שני, יש איזשהו סוג של הנחה, אני חושב שהחזון איש מפתח את זה מאוד, המושג של דעת תורה, מפותח מאוד 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 גם בחברות, גם בחברה החרדית וגם בחברה הציונית דתית. יש מאמר של הרב ישראל רוזן, שראיתי באינטרנט, לא הכנסתי אותו לדף, שהוא אומר שכן, שרבנים פוסקים בעניינים של ענייני ציבור, אז זה דעת תורה, וזה כמו, ככה הוא כותב, כמו גזירת עירין קדישין. כאילו הם, אי אפשר לחלוק על זה, כאילו... הרי מה שמאפיין דעת תורה, פה אנחנו נגיד לעוד נקודה שנצטרך לדבר עליה בהמשך השנה, ושאי אפשר לחלוק עליה. אם מישהו אומר לך משהו שהוא ראה בשמיים, אז מה? רק שנייה. אז מה עכשיו? אני אומר לך, נסתירה, בנבואה, בהשגחה, במלאכיות, בשליחות, ברצון השם, באומנית הדליבה, אני אומר לך, מה? תשלים, תצביע ככה בבחירות. נו, מה תעשה עכשיו? אני אומר לך פסוק, אני אומר לך, אני אומר לך, אני אומר לך, אני אומר לך, תשבור לך מה ולכן דעת תורה לא מאפשרת הרבה פעמים ויכוח, היא לא ויכוח ענייני, והיא סותמת הרבה פעמים את הדיון, היא מרוויחה, אם אתה באמת מאמין שהבן אדם אומר מה שהם רוצים בשמיים, שיהיה לך קשר לשמיים. כן, אורן.
מה שמטריד אותי בזה, זה לא מתיישב עם עצם זה שהתורה עצמה היא יש בה משהו שהוא עמום כזה, משהו בעצמה הוא לא רשימת מכולת. אני הייתה יכולה להיות ברשימת הלכות, רשימת מכולת, אבל כנראה יש איזה תכלית לזה שזה סיפורי באיזושהי רמה, וזה שזה כל אדם יכול לייצר איזושהי פרשנות ברמה האישית שלו. זה לא חוטא לזה שיש אדם שמנסה לתת פרשנות חד משמעית, כאילו...
זאת שאלה טובה. אתה אומר, אם ככה, למה התורה לא נכתבה כמו ספר נבואה עם רשימת מכולת? התשובות שאני לא יכולות לתת לשאלה הזאת. בהרבה מובנים, זה עדיין לא פורח את הטענה של האדם שאומר, זאת אומרת, זאת קושייה. אבל הקושייה הזאת לא שוללת את האפשרות וגם לא את המשמעות ואת היתרון במרכאות של אדם שאומר, אוקיי, אני יודע מה הפרשנות הנכונה. אבל לא יצויר שמישהו היה אומר לך מה הפרשנות הנכונה, אז מה היית אומר? לא, אבל יש עוד אפשרויות. לא תקשיב, זאת הפרשנות הנכונה, זאת הפרשנות האמיתית. אני אומר לך למה התכוון הקדוש ברוך הוא, או מה הקדוש ברוך הוא רוצה כרגע. כלומר, אתה מדבר מכיוון מעניין, אנחנו נגיע אליו באיזשהו מובן בהמשך, אבל אני מרגיש שזה לא, כאילו זה אומר, אולי יש מחיר לדבר הזה, ואני אגיד יותר מזה, יכול להיות שמי שסובר ככה, לא רק מוכן לשלם את המחיר, אלא סס לשלם אותו. הרבה פעמים כשאנשים שרואים ככה את ההלכה יציגו את ההלכה, הם לא יציגו אותה כמו שאתה מציג אותה. הם יציגו אותה ככה. באיזשהו סוג של קו לינארי. הנה כתוב בגמרא משפט כזה, הנה זה מופיע ברמב״ם, הנה זה מופיע בשולחן ערוך, הנה מה שאני עושה. אני בעצם, שום דבר לא השתנה אף פעם, כולם עושים כל הזמן אותו דבר. נכון? הרבה פעמים זה הסיפור. רק פתאום שאתה מתחיל לספר סיפור שהוא קצת יותר מורכב מבחינה הלכתית, מי שקצת לומד לא צריך להיות בשיח בשביל להבין את זה. יש לי קצת מורכבות, אולי, כן, יש להיות כאלה ואת כאלה. לא ידעתי שזאת ההלכה. והפעמים הדימוי של ההלכה עצמה הוא כל כך כזה שההלכה מהשמיים, או במובן שההלכה נמסרה למשה ככה מסיני ועברה מדור לדור מדור לדור, וכולם עשו כל השנים אותו דבר עד שהם הגיעו אלינו. זאת אומרת, חברים יקרים, אסמן כותב בהקדמה שלו שהוא מסתובב בספרד, אנשים לא מניחים תפילין. לא מניחים תפילין. על מה אתם מדברים בכלל? בסדר? עמדה, לא יכול להיות, מה פתאום? זאת אומרת, מי שלא לומד הרבה פעמים יש לו סוג של דימוי. כן, תמיד שואלים איך יודעים שאברהם אבינו הלך עם כיפה? מה? כתוב, הילך אברהם. נו, ברור שהוא הלך, ואם הוא הלך, הוא לא הלך עם כיפה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו כאילו מניחים כאן אחת מוצא, שכל אבות אבותינו, בכל קבוצות ישראל, בכל אלפי השנים, עד אברהם אבינו, עשו בדיוק מה שאנחנו עושים כאן היום. נכון? ככה, אני אומר לך, תשמע, זה לא בדיוק ככה. כי היסטורית זה לא נכון, כי יש דעות אחרות בגמלאכה, כי יש מחלוקות, כי יש כל מיני השפעות היסטוריות, כל מיני דברים שקרו. והרבה פעמים שומעת את הקרקע מתחת הרגליים, כי חלק מהתפיסה של הכל מהשמיים, גם אם לא, הרב שלי כרגע דיבר עם הקדוש ברוך הוא, שיש לו השראה, אבל הוא משקף את המסורת שניתן למשה בסיני, שניתן לבני הקדוש ברוך הוא, הכל מהשמיים. כלומר, הנעילה של השמיים היא או שזה עובר במסורת של אלפי שנים ולא זז מאז מילימטר, כי אי אפשר לזוז כי זה מהשמיים, או שכרגע יש התגלות. בסדר? ובאמת אתה צודק, הקריאה של התורה כספר שנזמין פרשנות רבה ועודפת, לכאורה סותרת את זה. עוד רגע נראה לבינה, זה לא לגמרי ככה, אבל לכאורה אתה צודק.
אז איפה כל דבר ביחס לשמיים?
זה בשיעור אחר. לא, זאת אומרת, השאלה טובה. אני כרגע מנסה להציג את הטענה ואת התמה ואת הנקודה הזאת שיש בהלכה איזשהו מקום שהוא מהשמיים. אני רוצה לטעון שזה רכיב שנמצא. זה מה שאני רוצה לומר. אני לא רוצה להגיד שזה רכיב שנמצא אצל פוסקים מסוימים. אני רוצה לומר שבתוך הדבר הזה שנקרא הלכה, כלומר הקיום היהודי של תורה ומצוות בתוך איזשהו עולם נורמטיבי כזה או אחר, ספרות ההלכה, קיום ההלכה, התנהגות ההלכה, חיי ההלכה, לא יודע, בכוונה מטשטש כרגע את המושגים, יש רכיב כזה. אני טיפה מסביר את עצמי בשיעורים הבאים, אני לא יודע כמה זה ייקח לנו, אני רוצה להצין כמה רכיבים כאלו שהם לא תמיד עולים בכאן אחד, לפעמים סותרים אחד את השני, שנמצאים בתוך סיר הצ'ונט הזה שנקרא ההלכה. וזה הצעד הראשון שאני רוצה לעשות, אחר כך נדבר על כל מיני דברים אחרים. אבל זה רכיב אחד שהוא רכיב מאוד חשוב, זה המקום של השמיים בתוך ההלכה, ולא, הוא לא מסתדר עם לא בשמיים. אוקיי. עכשיו יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להיכנס לאגף פילוסופי, פרשני, הבאתי פה לוינס ודרידה, שני יהודים צרפתיים גדולים שחיו במחצית השנייה של המאה ה-20, ו... כתבו כמה דברים, חלק מהם אפשר גם להבין. זה אפשרות אחת. ואפשרות שנייה זה ללכת אל הסוגיה של סליחות לפני חצות, כמקרה מבחן מעניין וראשוני, כי התעוררתי אליו באיזשהו דיון שהייתי בו אתמול, אל היחס שבין הלכה לבין קבלה, אבל הלכה וקבלה זה דבר שצריך שיעור נפרד עליו, אבל לטעום אותו כרגע ולהמשיך אותו בהזדמנות אחרת. איפה הלב שלכם נוטה? פילוסופיה. פילוסופיה. זה לא דמוקרטיה פה. מה? נמנע. אז אתה יכול, אני שלא נותן לשום דבר?
מחלוקת.
כן.
לא יודע.
לא יודע. תשובה טובה.
מה השאלה?
האופציות זה או ללמוד לוינס ודרידה, או ללמוד תשובות הלכתיות על סליחות לפני חצות. בהקשר של קבלה והלכה. טוב, סדה, שבוע הבא בעזרת השם נלמד קבלה והלכה ונתחיל מהסליחות, בסדר? אומרת הגמורה, זה פילוסופיה, גמרה, אומרת המשנה במסכת מכות, כל חייבי קרטות שלקו נפטרו ידי קרטתם, שנאמר ונקלע אחיך לעיניך, כשלקה הרי הוא כאחיך, דברי רבי חנניה בן גמליאל. בסדר? בסדר? אדם חייב קרט, הלקו אותו מלכות, כי הוא עבר עליו, וזהו, לרגע שהוא לקה נגמר הסיפור, הוא לא חייב קרט. למה? כי כתוב לא, ונקלע אחיך לעיניך, לרגע שהוא לקה הוא כבר חזר להיות אחיך, ואם הוא אחיך אז הוא לא חייב קרט.
למה?
אוקיי, שיש גמרא, דילגתי. אמר רבי יוחנן, חלוקין עליו חבריו על רבי חנניה בן גמליאל. כלומר, חכמים סוברים שאף על פי שחייבי קרטות לקו, לא נפטרו ידי קרטתם. מה זה קרט? כידוע, ידוע בידי שמיים. זה לא משהו שצריך לעשות. אלא הם אומרים, הקדוש ברוך הוא יעניש אותו, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא יעניש אותו. שקול. אמר רב אבר אהבה, אמר רב הלכה כי רבי חנניה בן גמליאל. מה זאת אומרת? הוא אומר הפסיקה היא שהקדוש ברוך הוא לא יעניש אותו. עכשיו מגיע החלק הכי יפה בגמרא בשורה הזאת, אחד הטקסטים היפים בשס. אמר רבי יוסף, מה נסה לי כלי אלה ואתה ואמר? אופה שלא, מישהו עלה לשמיים להגיד מה ההלכה? איפה אתה יודע מה ההלכה? תזכיר לי, רבה דבר אהבה? המורה דור ראשון, תלמידו של רב, מגדולי החסידים בין המורה אלה. בסדר, אבל איפה אתה יודע? כי מה הוא אומר בעצם? הוא לא פוסק הלכה במובן של שלם לו 5 שקלים, אל תשלם לו 5 שקלים, אלא מה הוא אומר? שהקדוש ברוך הוא לא יכול, לא הורג בן אדם בקרת, מאיפה אתה יודע? או כן? מישהו שלח לך איזה מסר מלמעלה להגיד לך שוויתרו לו על הקרת? אתה מבין את השאלה שלו? שאלה מתוקה, כן? יפה, אירונית כמובן, מאוד 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 אירונית. אני זוכר שהייתי בחור צעיר בשיעור א' בישיבת מעלות, סיפרתי את זה פה פעם, והגיע איזה בחור מבוגר, ותיק, שיעור ב', הודעה לי, אני כבר לא זוכר, אחרי האוכל הוא דפק על השולחן, ואז הוא אמר שנפטר איזה דוד של מישהו, או סבא של מישהו, ואז הוא אמר ככה, ידוע שבשלושים יום שאחרי הפטירה הנשמה נמצאת, לא זוכר, בגן עדן התחתון, במדור התחתון, ואומר איפה היא נמצאת, ואם רוצים להעלות אותה צריך ללמוד משניות, ולכן בואו נחלק את שס המשניות, וכמו שמקובל בקהילות ישראל, משנה, אותיות נשמה, וגומרים את השס. ניגשתי לו אחר כך, אמרתי לו, שכוח, אני אקח, לא זוכר מה לקחתי, זה נוסחת, רק תגיד לי דבר אחד, איפה אתה יודע? ידוע, איפה אתה יודע? יכול להגיד, כתוב בספרים, יכול להגיד, שמעתי, יכול להגיד, אומרים, יכול להגיד, מקובל גדול ידע, זה ידוע, איפה זה ידע? הוא לא יודע מה אני רוצה, זה מיותר, אבל זה, אני זוכר שזה הקפיץ אותי, כאילו, ברמת ה... מה זאת אומרת, איפה אתה יודע? אני יודע, איפה אתה יודע? אמר לאביי, רגע, אלא עד אמר רבי יהושע בן לוי, 3 דברים עשו בית דין של מטה והסכימו בית דין של מעלה על ידם, מה נסה לי כלאלה ואתה ואמר? נו, ואיפה רבי יהושע בן לוי יודע שהדברים הללו הסכים בית דין של מעלה על ידם, הוא עלה למעלה כדי לראות שבית דין של מעלה הסכים על ידם של בית דין של מטה? אלא קראי כדרשינה. כלומר, יש לנו פסוקים שבאמצעותם אפשר לדרוש ולהוכיח שההלכה הזאת נכונה. וזה מבחינתנו שווה והסכימו בית דין של מעלה על ידם, ההכנה מקרא כדרשינה, אז גם כאן יש לנו דרשת פסוק. מה עושה אביי? מה הוא עושה? לשאלה של רבי יוסף. הבנת מה הוא אמר לו?
שיש פסוקים שאנחנו מצודדים.
נו, אז מה? מה שאל רבי יוסף?
אז יש ברוך הוא אמרת עליך הזאת.
מה?
הלכה כ... הוא משתמש בפסוקים כאילו
שהקב"ה הכריע. מה שאל רבי יוסף? אתה צודק, מה שאל רבי יוסף? מי עלה למעלה ואמר? מה ענה לו אביי?
הוא בעצם אומר שפעולת הדרישה היא כמו
עליה. אנחנו לא צריכים שמישהו יעלה למעלה, כי זה באמת אף אחד לא עושה את זה. אלא, משה רבנו עלה למעלה. אבל אם אנחנו מצליחים להסיק מהתורה, אז זה בעצם מאפשר לנו להגיד שזה מה שהקב"ה אמר. נכון? זה בעצם התנועה שעושה פה הבעיה.
רגע, אבל איך הוא יודע שבית דין של מעלה הסכימו על ידם?
גופה אמר רבי יהושע בן לוי, 3 דברים עשו בית דין של מעלה, והסכימו בית דין של מעלה על ידם, ואלו הם. מקרא מגילה, ושאלת שלום בשם, והבאת מעשר. מקרא מגילה, מאיפה אנחנו יודעים שבית דין של מעלה הסכימו על ידם, וכתב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה למעלה, מה שקיבלו למטה. בסדר? ברור שזה מה שכתוב כאן, קיימו וקיבלו היהודים, נכון? זו דרשה, נכון? מסכים איתי שזו דרשה. שאלת שלום בשם דכתיב, הנה בועז בא מבית לחם ואומר לקוצרים השם עמכם ואומר השם עמך גיבור החיל, מהי ואומר וכי תימה בועז ודוד נדעתם לשמע ידוע הסכימו את האשמה ואומר השם גימו איתך. הבאת מעשר דכתיב, הביאו את כל המעשר ובחנו נינה בזאת וכו' וכו' וכו'. כלומר, לא חשוב כרגע הפרטים, כי הם חשובים, אבל לא ניכנס אליהם כרגע מקוצר זמן, אבל בעצם הגמרא אומרת, רבי יהושע בן לוי אומר, שיש לי פה 3 דברים שבית דין של מעלה הסכים, ואיך אני יודע שבית דין של מעלה הסכים? אני מוצא דרשה בתוך הפסוקים שאומרת לי שבית דין של מעלה הסכים. נכון? זה בעצם, זה המלאך. אומר אביי, אם אני יכול לדרוש את הפסוקים ולהגיד שבית דין של מעלה הסכים, אז זה אומר שאני גם יכול להגיד שבשמיים החלו לפלוני, כי הצלחתי לדרוש את זה מהפסוקים. נכון? לצורת חשיבה לינארית. מה אתם אומרים עליה?
במקרים האלה, זה דברים שהיו כל הזמן, וזה קרה כבר. פה זה מציאות כביכול שהיא...
לא הבנתי. מה זה במקרים האלה?
כאילו, כבר...
אוקיי, אז תנסה רגע לדייק. אוקיי, קדימה, אתם רשאים להמשיך.
קוראת המציאות
מתקיימת,
ואם
אתם
התקבלו...
התקבלו...
זאת אומרת שככה ההתנהגות של בני אדם במציאות.
זה מה שכתוב כאן? שזה התנהגות במציאות היא מה שחשוב?
התנהגות של אהבה.
התנהגות של?
התנהגות
אהבה. כן, זה מתבוסס על התנהגות, זה מה שאני שואל. זה מה שכתוב כאן? אין כאן שום מסגור למה קורה בפועל, נחילה. הוא לא טוען אבל הבעיה שמתוך כך שרואים שעם ישראל עושה את זה, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא הסכים. אנחנו נראה גישות כאלה. זה מה שכתוב בפסוק. אבל אף אחד בפסוק לא כתוב בו, וגם לא בהתנהגות של עם ישראל לא כתוב, שבגלל שעם ישראל קיבל, אז זה הוכחה לזה שהקדוש ברוך הוא הסכים. מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא הסכים? מזה שאני אומר שכשכתוב קיימו וקיבלו, זה קיימו למעלה, מה שקיבלו למטה. אין לי שום וו אחר לאחוז בחוץ מהדרשה שלי. אלא אם כן לא הבנתי משהו. אתם מבינים מה אני שואל?
אז מה שאתה מניח פה, שלא...
אני? או הגמרא?
אתה.
אני? אוקיי.
כי אתה נותן פה שם את מה שרשום. בתוך זה שאתה אומר שבאחר, לאו דווקא אם משהו נעשה למטה וקיבלו אותו למעלה, זה לאו דווקא משהו שהגיע מלמעלה.
לא אמרתי את זה. אמרתי שאין לך שום מקור שהוכחה, אינדיקציה, משהו לומר שקיבלו משהו למעלה. אתה לא יודע, לא היית למעלה. מה אתה כן יודע? שכתוב בפסוק קיימו וקיבלו, נכון? זה נתון, ואנחנו לא מתווכחים. ואני יודע שרבי שאול בן לוי אמר, מה זה קיימו וקיבלו? קיימו למעלה, מה שקיבלו למטה. ואומר אביי, לו, והוא עלה למעלה? הוא לא עלה למעלה. אז מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע? אבל לא כתוב שהוא עלה למעלה, אז מאיפה הוא יודע? הוא דורש את הפסוקים. אז מאיפה הוא יודע? אומר הבא, ממקום שבו תגיד לי שהוא יודע שקיימו למעלה, אני אגיד לך שהלכה כרבי חנינא בן גמליאל. בסדר? זה בעצם הדו-שיח בין הבאי לבין רבי יוסף.
מה המקור לזה?
מה המקור למה?
לרבי
אבא
שאומר
הלכה כרבי... מה הפסוק שהוא דורש? הגמרא שואלת, אני לא זוכר.
מה, אתה יכול אבל
לשלול
גם
חצי
למעלה?
לשלול? מי שולל?
כאילו עם
הנאמרות האלה. של מי?
זה מאיפה אתה יודע.
למה? אם אתה שואל אותי מה כתוב במשנה, אז אני יודע מה המשנה, מה כתוב בפסוקים. אני יודע מה כתוב בפסוקים. אז שואל אותי מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני לא יודע. רבה דבר רבה יודע. רבי יוסף אומר, מאיפה אתה יודע? רבי יוסף לא חולק על הגמרא, הוא רק חולק על היכולת להגיד מה הלכה בשמיים. זה הכל. רבי יוסף יגיד לך, אם אתה רוצה שאני אפסוק לך הלכה בארץ, אני אפסוק לך. ועוד איך אני אפסוק לך? רבי יוסף היה מכה אנשים פיזית בידיים שלו כדי שיכתבו גט. שואל אותו אביי, הרב, אסור לנו לעשות את זה, אנחנו לא בארץ ישראל, אנחנו לא סמוכים. אין לנו שום לא סמכות ולא סמכות יורידית ולא... מאיפה? אומר רבי יוסף, אנן שליחותי הוא כאבדינה, אני עושה את שליחותם. הראשונים מתלבטים את שליחותם של מי? אני מדמיין אותו, אומר את זה והשוט בידו והוא ממשיך להלקות אותו. אני פותר פה בעיות עכשיו. צריך לתקן את המדינה. זה בסדר, אפשר לפסוק הלכה. אבל להגיד מה השמיים אומרים? איפה אתה יודע למה השמיים אומרים? לא בטענה של רבי יוסף. עונה לו אביי, אני יודע. מה זאת אומרת איפה אני יודע? הנה רבי יהושע בן לוי ידע. מאיפה הוא ידע? הוא לא היה למעלה, אז מאיפה הוא ידע? הוא למד בפסוק. יניף לממש, נכון? זה גמרא מתוקה מדבש. ומי שעשה אותו יותר מתוקה זה לוינס, באמת. הבאתי את זה בשנה שעברה, עכשיו אני נזכר. אבל אז למה הקלדתי את זה השנה? כי זה שנה שעברה הבאתי איזה מצולם. אך זה כל כך יפה, שווה לך לשמוע את זה עוד פעם. אני אציע לכם לקרוא את זה במקור, זה יותר ארוך ויותר יפה ויותר עשיר ממה שהבאתי. כותב בלוינס כך, רבי יהושע בן לוי מעניק לפרשנות הפסוקים מה שהחכמים מכנים מדרש, את הכוח לפצח את שדות הטרנסצנדנציה. טרנסצנדנציה זה מה שנמצא מעבר, מה שנמצא מבחוץ. אלה הם שלושת הדברים שהוחלט עליהם בבית דין אנושי, אשר הפרשנות מוכיחה שהם תואמים את רצון השמיים. האם הוכחות כאלה מניחות מקור של השראה של כל התנ"ך? האין הן מסתמכות על מושגים של גובה וטרנסצנדנציה ועל עצם אידיאת האל כברורה ומובחנת? אלא אם כן שאלתו של רב יוסף, התמימה למראה, מן סליק לאלה ואתה ואמר, אלה אלא ביטוי של נועזות יוצא דופן. המטילה ספק במשמעות המיתולוגית של הטרנסצנדנציה ושל ההתגלות שעושה רושם שהיא מקבלת. אלא אם כן, הטלת הספק בעלייה של מישהו למעלה, מתייחסת אל הנמען הגדול של הפסוק, עלי אליי הערה והיה שם ותנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם, שזה כמובן, מי, אומר, אומר לבינס, כשרבי יוסף שואל, מן סליק לאילה ואתה ואמר, הוא יודע מי עלה למעלה ובא ואמר. מי? זה משה. אז אומר, רבי יוסף כאילו שואל את עצמו, באמת? כאילו? יש דבר כזה? אגב, רבי ישמעאל אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה, ומעולם לא עלה אדם לשמיים, זה לא נכון כל הדברים האלה, כן? כך אומר רבי ישמעאל. לא צריך להיפגש. זו פנייה... מחית לדי רבי ישמעאל פה לשאלת יתרו. זו פנייה שהמיטוטה מושתתת על טקסט השייך בעצמו לנוסח האמת שהוא אמור לבסס. טיעון עקרוני המרמז על כל הביקורת ההיסטורית של היום. כן, לוינס מזהה את הדברים שאומר רב יוסף עם אנשים ששואלים היום, נו באמת, זה קרה באמת? מישהו באמת עלה לשמיים? מה, התורה הזאת מהשמיים? תוכיח לי שהתורה הזאת מהשמיים. כן, הוכחות, למדתם לבגרות במחשבת. תנו לי הוכחות שהתורה מהשמיים. יש לכם הוכחות שהתורה מהשמיים?
לא.
אל תתחילו, אה? לא, מי שיש לו הוכחות, אז הוא כאילו עומד עם אקדח לרקה, הוא לא רוצה להוכיח שום דבר, אני מאמין בזה. אבל, או לא בזה, הוא צריך לדעת הוכחות, אבל... מה? הוא הולך עד הסוף אבל, עזוב אותי מגילת אסתר, זה לשחק בכסף קטן. בוא תשים את הדברים הכבדים על השולחן. תורה מהשמיים, עשרת הדיברות, בוא נדבר על זה. מה זה? ברור שהוא עונה לו מגילת אסתר, זה הרי ההוכחה הכי יפה. זה שהגמרא במגילת אסתר כל הזמן עסוקה לדרוש את מגילת אסתר, זה ההוכחה שהיא מכתבי הקודש כמובן. אבל בוא ניתן ללוינס לדבר, כן. פשוט. הפשוט הוא יפה. אביי בתשובתו, האלו מבין את בן שיחו ברמה גבוהה יותר. ותשובתו, כן, הוא לוקח את רבי יוסף כאילו למקום שלו, נותן לו תשובה, נותן לו הוכחה. מה הוא עושה? במקום לבסס את הפרשנות הדוגמטיות כלשהי של מטאפיזיקה מסורתית, שנהוג לראותה כאמת מקובלת על הכל, כן, יש לי הוכחה, כן, מסורת, כן, זה, מה הוא עושה? האין, תשובתו, האין היא ניסיון להעניק משמעות חדשה לטרנסצנדנציה ולאוצר המילים הישן, ולבססה על מבנה ספר הספרים כמזמין פרשנות, זה מה שאמרת אורן, ועל יתרונו כספר המכיל יותר ממה שהוא מכיל, כלומר על היותו בעל השראה, במובן זה בדיוק. שיטות הפרשנות שראינו זה עתה בפעולה מרמזות בראש ובראשונה על כך שהטקסט המתפרש חורג אל מעבר למה שהוא רוצה להגיד. שיכולתו להגיד חורגת אל מעבר לגבולות מה שהוא רוצה להגיד. שהוא מכיל יותר ממה שהוא מכיל. שתוספת משמעות שופעת נותרת הצורה במבנים התחביריים של המשפט, בקבוצות המילים, בעברות, ביצורים, בתנועות, בכל המבניות הזו של האמירה, שהיא תמיד הרת משמעות. הפרשנות באה לשחרר משמעות הצורה בתוך הסימנים, מחושפת, מחוסה ומתפתלת בכל ספרות האותיות הזו. פשוט כותב נפלא. מתייחסים בזלזול לפרשנות הרבנית בתור שכחה של רוח הדברים. בעולם האקדמי, הם לא הבינו את הפסוק, הם לא תפסו את המקור בשורשו, הם התעסקו בדינים פורמליים צדדיים, בעוד שלמעשה כוונת האמור בדברים הנאמרים אינה האופן היחיד שבו הם משתמעים. בעוד משמעות, מה שמשתמע באופנים שונים אינה נענית אלא לרוח המבקשת אותה, רוח השייכת לתהליך נתינת המשמעות. בעוד הפרשנות מכילה באופן מהותי את הבקשה הזו שבלעדיה הדבר הלא אמור, המשוקע במרקם של הדבר האמור, היה כבה תחת משקל הטקסטים ושוקע באותיות. השמיים, האלוהים, האינסופיות שנמצאת עלולה לקרוס ולהיעלם מתחת לכל המלל. ואם מגיע בן אדם ויש בקשה שנובעת מן האנשים, אוזניים ועיניים דרוכות, קשובות למכלול הכתוב שמנו נובע הקטע המתפרש, פקוחות באותה מידה אל החיים, העיר, הרחוב, האנשים האחרים, טוב, זה לבינס. בקשה הנובעת מן האנשים בייחודיותם, מסוגלים כל אחד מהם לקלוש מן הסימנים בכל פעם משמעות שאינה ניתנת לחיקוי. בקשה הנובעת מן האנשים, אמרתי, מן האנשים שהם בעצמם שייכים לתהליך בניית המשמעות של מה שיש לו משמעות. כל זה אינו בא לזהות את הפרשנות עם רשמים או השתקפויות סובייקטיביים הנותרים מן הפעלים הנשמעים. זה לא נראה לי, נדמה לי, חשבתי על משהו. ולא להכלילה באופן שרירותי במעגל החיצוני, אך מאפשר להבין את ריבוי האנשים בתור ערכה שאין לעקוף אותה, וכו' 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 וכו'. אולם, אם, כן, האם זה התגלות ממשכת? זה הסוף של השורה האחרונה של הפסקה הקודמת. אולם, אם כך, השפה המסוגלת להכיל יותר ממה שהיא מכילה, היא היסוד הטבעי של ההתגלות, למרות או לפני שהיא מצטמצמת לכדי כלי להעברת מחשבות או מידע. אפשר לשאול את האדם, אם האדם חי מדבר, אינו בראש ובראשונה חי שמסוגל לקבל השראה, חי נבואי. אפשר לשאול אם הספר, בתור ספר, עוד לפני שהוא הופך למסמך, אינו האופן שבו מה שנאמר נחשב לפרשנות וקורלה, והמשמעות הצורה באותיות קוראת מראש את המרקם המכיל אותה. טוב, פסקה הבאה. השראה משמעות אחרת הבוקעת מבעד למשמעות המיידית של מה שהטקסט רוצה להגיד. משמעות אחרת המזמינה הקשבה שמעבר למה שנשמע לקצה התודעה, לתודעה ערנית. כל אחר זה המהדהד בקול הראשון עוצר בתוכו את המסר מעצם העובדה של הדהוד זה המופיע מאחורי הקול הראשון. הערנות היא עצם קרבתו של האדם האחר וכו' 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 וכו'. כלומר, אומר לוינס הנפלא בעקבות הגמרא והבאי המופלא ממש ממש ממש, שבעצם העובדה, זה מה שאתה אמרת אורן, זאת פרספקטיבה אולי אחרת למושג של הנוכחות של השמיים בתוך העולם שלנו, האם הוא סותר אותו בשמיים מי או אני לא יודע, שיש אפשרות לראות שמיים בתוך הטקסט אם מקשיבים,
אם יש באמת כוונה להסתכל על המצב
קיים, חיפוש אחרי המרחב שנוכח, אם יש אמונה ואמון שבאמת בטקסט יש את מה שמעבר לו, והדבר הזה בסופו של דבר יוצר איזשהו סוג של התרחשות, איזשהו מפגש עם הממד האינסופי שנמצא בטקסט, מה שקוראים לו בשפות אחרות העודפות שיש בטקסט. הבעיה של הטיעון הזה של לוינס, שכמובן הוא חמקמק, בסדר? כאילו, אז זה אומר שיש אלוהים? אז זה אומר שזה מן השמיים? אז זה הוכחה? לוינס עם המילים האלו עצמם, הוא לא רוצה את המטאפיזיקה המסורתית שמחפשת הוכחות, הוא הולך איזשהו סוג של שיח אחר. אני מוצא בחמקמקות הזאת הרבה מתיקות והרבה נחת בהבנה של מה המשמעות, פה זה כאילו של טקסט מתפרש ושל תורה, אני לא עושה כרגע בתורה מן השמיים, אלא באמת של הלכה מן השמיים. כלומר, האם בתוך המשנה יש השראה? האם בתוך הגמרא יש השראה? האם בזוהר יש השראה? השאלות הן לא שאלות היסטוריות, הן לא שאלות ריאליות, הן לא שאלות של מציאות. הן שאלות של, אופיו של הטקסט ואופן הקריאה והפרשנות וה... נקרא לזה השפה הפרשנית או המרחב הרוחני, הציבורי, הדתי, הלימודי שבתוכו מתרחש אותו לימוד. אני אגיד את זה בצורה יותר בוטה, אפשר לקחת טקסט, לשים אותו בתוך כיתה מסוימת או בתוך הקשר מסוים ולהרוג אותו. כלומר, לא יהיו בו שמיים. ואפשר שאותו טקסט יישב בשולחן אחר, אצל אדם אחר, לפעמים אצל אותו בן אדם, סיטואציות אחרות, ופתאום יהיה בו הקדוש ברוך הוא ישן. זה מעין מה שהרב קוק כותב על התפילה, בעולת ראייה. מכירים? את ההקדמה, אתה מכיר? רק את ההקדמה צריך ללמוד. אחר כך זה כבר הנחיות לאיך להתפלל כאילו קטע-קטע, אבל ההקדמה היא הדבר שאותו צריך ללמוד כספר, מבוא לתפילה, מאוד כדאי. הרב קוק כותב, כן, לא רק את ההקדמה צריך ללמוד, אני תופס מה אמרתי, את הכל, אבל ההקדמה היא חשובה תמיד. כותב הרב קוק שהנשמה תמיד מתפללת. הוא אומר משפט יותר חריף. הוא כותב, אין התפילה באה כתיקונה, כי היא מתוך המחשבה שהנשמה תמיד היא מתפללת. יש לי חבר שזה היה כתוב אצלו לפני 18 ובעיפרון בסידור, פעם התפעלתי מהסידור שלו, פתאום ראיתי שזה כתוב. כתב לעצמו מכתב. כי לפני שאתה מתפלל תזכור. אלא מה טוען הרב קוק? הנשמה תמיד מתפלל, מתפללת כלומר, מחפשת קשר עם הקדוש ברוך הוא. אלא מה? כל הזמן מה קורה? זה מחוסה, זה סגור. כשמגיעה התפילה אנחנו כאילו מזיזים את ה... פותחים את הפריס, מזיזים את הווילון, פותחים את החלון, ואז הנשמה שרוצה להתפלל פתאום נחשפת ומתאפשר לה לעשות פוטוסינתזה והכל בסדר. לא, מדבר שם על שושנה, אבל לא, אני לא סתם אומר את זה. כלומר, שאני רוצה להגיד שגם הטקסט והשמיים שנמצאים בתוך התורה, או בתוך המשנה, או בתוך ההלכה, או בתוך הגמרא, לעניות דעתי הם נמצאים שם, תמיד. רק לפעמים אפשר, אם השעה לא טובה, אם זה לא זמן של תפילה, אם החלון לא פתוח, אם הלב לא פתוח, אם אין הקשבה מספיק, אם אין השראה, אם אין... אז זה לא יודע.
אם המשמעות חורגת מעבר לגבולות הטקסט, מה הגבולות של המשמעות?
בהרבה מובנים, כל עוד אתה נושא פנים אל הטקסט, אז זה אין גבול. אבל התנאי הוא לשאת פנים. יש סיפור מזעזע, מעל גיל 14, כן? שיהיה בגמרא במסכת שבת, על איש אחד, מסב את תלמיד אחד, אומרת הגמרא שקרה הרבה ושנה הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה, ובזה גיל הוא נפטר. כן, הרבה הרבה הרבה, עומד בחצי ענב. והייתה אשתו נוטלת תפיליו, חזרתה בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואומרת, בעלי זה שקרה הרבה ושנה הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני ממד בחצי ענב, ולא היה אדם החזירה דבר. פעם אחת נתארחתי אצלה, אומר אליהו, בסדר? אגב, הלכה, שמיים, אליהו. פעם אחת נתארחתי אצלה, והייתה משיחה לי כל אותו המאורע. ואמרתי לה, ביתי, בימי נידתך מהו אצלך? ואמרה לי, חס ושלום, לא נגעתי אפילו באצבע קטנה. ואמרתי לה, ביתי, בימי ליבונך מהו אצלך? ליבונך, כנראה הכוונה לשבעה נקיים, מחלוקת פרשנים, אבל לצורך העניין, מי שלא בקיא בהלכות כרגע לא קריטי, בסדר? איזושהי תוספת להלכה. ואמרה לי, אכל עימי ושתה עימי וישן עימי בקירוב בשר, ולא עלתה דעתו על דבר אחר, הוא לא חשב לעשות שום דבר מעבר, לא בראש בכלל לעבור על ההלכה באמת, אבל את כל הדברים האחרים שההלכה עושה, הוא לא היה אכפת. אה? זה גמרא אחרת באותו הקשר. ואמרתי לה, ברוך המקום שהרגו, שזה משפט חריף, שלא נשא פנים לתורה. עכשיו אני שואל את עצמי על התלמיד הזה, מה הייתה הבעיה שלו? הרי הוא למד הרבה, שנה הרבה, שימש תלמידי חכמים הרבה. מה, איפה הוא פספס? כאילו, יש כל מיני תשובות, יש לרב קוק בעינייה, יש כל מיני תשובות, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, זה לא הנושא שלנו. אבל התשובה הפשוטה לדעתי, שהוא לא נשא פנים לתורה. עכשיו, מה זה לשאת פנים? לשאת פנים זה קודם כל, במונח הלווינסי הכי פשוט, לשאת פנים, להרים את הפנים, להסתכל בעיניים. מבחינה לווינסית, להסתכל בעיניים זה אומר להכיר בקיומו של האחר, האחר הגדול, להכיר במחויבות המוסרית האינסופית שלך כלפיו, בעובדה שאתה תמיד מחמיץ אותה, זה אמירה. ואפילו לשאת פנים במובן הכי פשוט, יישא השם פניו אליך, מה הכוונה? גוי אז פנים, להבדיל, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, נכון? לשאת פנים זה... מה זה לשאת פנים? מה אתם מתכוונים כשהכהנים אומרים יישא השם פניו אליך, עשי לך שלום? מה אתם אומרים לעצמכם?
הסתכל.
הסתכל ו? מה זה מסו פנים? בלי מסו פנים זה אומר?
פרוטקציה.
תייחס אליך בחיבה, תפרגן לך, יקרוץ לך. הלאה. הגעתי להעביר שיעור בכיתות א' בבית ספר שקד, בשדה אליהו, שיחה לקראת ראש השנה. ויש לי שם אחיינית, לבת של אחי. אז תוך כדי שנה, היי, אלה, מה נשמע? עכשיו תבינו מה זה עושה לידה בכיתה א', שהרב באמצע הצליחה פתאום כאילו מייקר אותה. רק שנבשן, דתי לה חיבוק גדול, זה מה שלומך, מה טוב. כן, אז זה לא פייר, למה אליי הוא לא הסתכל? לא, יש פה פרוטקציות, כן. אגב, אנחנו עובדים על זה חטאת, נכון? אברהם, יצחק ויעקב, כל הזמן אנחנו מזכירים לקדוש ברוך הוא. אנחנו הבנים של הזה, כן? יש פרוטקציות. לא, אנחנו כל הזמן אומרים את זה. יום כיפור הולכים לשחק על זה בעיקר. זה הקלף שלנו. וזה שהוא הבטיח, זה גם כן קלף חזק מאוד. זה מסו פנים, לשאת פנים. עכשיו, למה אדם נושא פנים למישהו? או כי הוא חייב לו, או כי הוא אחיין שלו. לשאת פנים לתורה זה להתייחס אליה מבפנים, להתייחס אליה במחויבות, להתייחס אליה עין בעין, לא עניתי לך. אבל זה מה שאני יודע לענות. עכשיו, האם אני יכול לשפוט פרשנות של מישהו, האם היא נושאת פנים לתורה או לא? אני לא יכול. לפעמים אני יכול, לפעמים לא. איפה עובר הגבול? זה מסוג השאלות ש... קטן, גדול עליי, קטונתי. אז זה לוינס, בסדר? לקחתי את השמיים למקום אחר. עכשיו אני הולך יותר קשה, אבל זה טקסט יותר קצר, ואם לא תבינו אותו לא נורא, וזה נסיים את הפרק הפילוסופי הזה. והוא מתוך הספר תוקף החוק של ז'אק דרידה. ז'אק דרידה, לא אמרתי כלום על לוינס. אימנו על לוינס. אימנו על לוינס. מחנך יהודי, נהל בית ספר, כל ישראל חברים בפריז. מגדולי הפילוסופים של המאה ה-20, תלמידו של מר שושני בגמרא, חי כמעט כל המאה ה-20, מ-1906 עד 1995, סגר שם את כל המאה, עבר מהפכים בחייו, חווה את השואה באיזשהו אופן, דרך מחנה מעצר בצרפת. בקיצור, עבר דברים, ופילוסוף גדול וחשוב, ז'אק דרידה היה גם כן יהודי, מעניין, הוא היה עולה לארץ, אני פעם טענתי שהיו קוראים לו יעקב דרי, בסדר? משפחה אלג'יראית, יהודית, שאיכשהו במקום להגיע לארץ נקרא לצרפת, הרי חלק גדול מהיהודים של צפון אפריקה לא הגיעו לארץ אלא לצרפת, וחלק עברו משם לכאן, חלק עברו. והוא גם כן גדל להיות אחד מגדולי הפילוסופים של המאה ה-20, ובעיקר ידוע כאבי מה שנקרא דקונסטרוקציה. דקונסטרוקציה, כלומר, טוב, נגיד על זה משפט אי אפשר, אבל נקרא לזה תפיסת הפירוק של הטקסט, שהוא לוקח פרשנות של טקסט, הרבה פעמים הוא מצליח להוכיח או לטעון שבעצם אין פרשנות אחת נכונה, וכל פרשנות בעצם יכולה להיות נכונה, ואי אפשר להגיד מה הטקסט אומר. אני אומר את זה בצורה מאוד 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 פשטנית, וצריך להעריך. נשמע כמו? כן, זה זה. כן, כן, כן. זה בהחלט אחד מהמאפיינים, או אחד מהזרמים, או אחד מהגדרות של הפוסט-מודרניזם, זה חיבור לדקונסטרוקציה של דרידה. פוסט-מודרניזם זה מילה מאוד מאוד רחבה, היא נוכחת גם באומנות, וגם בתרבות, וגם בפרשנות, וגם בפילוסופיה, זה לא... הוא מתחיל בציטוט ממונטיין, מונטיין, טוב, זה לא, שירו פילוסופיה, מונטיין היה פילוסוף צרפתי שנחשב אבי, או מראשוני תנועת ההשכלה. הוא קדם לדקארט. ואשר לחוקים ולמשפטים הרי נותנים בהם אמון, לא מפני שהם צודקים, אלא מפני שהם חזקים. כן? כדאי לך להקשיב לי לא בגלל שאני חכם, לא בגלל שאני צודק, אלא בגלל שיש לי רובה. כן? אני אומר זה בקצת אירוניה. אבל הוא מוסיף את המשפט הבא. זהו היסוד המיסטי של שליטתם. ויסוד אחר אין להם. המציית להם משום שהם צודקים, אינו מציית להם בדרך שעליו לציית להם. או מי שעושה את זה כי זה נראה לו מוסרי, או נכון, או הגיוני, אז הוא מפספס את הנקודה. עושים את זה? כי? כי צריך, וכי? אוי ואבוי אם לא. נכון. זה דומה מאוד לעבדי אלף אופי הבדלות, למה שכתב במהר"ל מפראג. במהר"ל מפראג שואל בתפארת ישראל, על שיטת התוספות, על הגמרא. הגמרא אומרת, והתייצבו ישראל, והתייצב, ויחן שם ישראל תחת ההר, אמר רב חמא בר חסה, מלמד שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית. מה זה אומר אגב? אתם מבינים את הדימוי הזה? אתם מכירים אותו, נכון? קפה עליהם הר כגיגית. כן, מה הדימוי? עם האקדח. מה? עם האקדח? הר כגיגית. מה הדימוי? לא. מה אתם מציירים? ציירו לי בבקשה להפוך... אל תענו לי, תחשבו. בסדר? תראינו את עצמכם עכשיו על דימויים. איך נראה הר שקופים אותו כ... מה זה אומר? אוקיי. קפה עליהם הר כגיגית. על ההר נהיה גיגית, כאילו נהיה, הוא חלול בפנים כאילו, אז הוא הרים את ההר או שהוא הפך אותו? מה קרה? תעסיקו את עצמכם קצת, תדמיינו. קפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית ואמר, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב. ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. שואלים התוספות, בשביל מה? למה צריך? הרי כתוב. או זה לא כתוב אחרי פרשת משפטים, אבל כל אשר דיבר השם נעשה. לא חשוב, הם בעניין, הם רוצים. למה אתה? למה ככה? אומרים התוספות, כי הקדוש ברוך הוא אמר, שמה כשהם יראו את האש הגדולה, הם יפססו, הם יבינו שזה עסק רציני, הם יגידו, לא, 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 לא. אז הוא רצה, לבדל. אומר המהר"ל, מה זה? זה אחר כך תטפל בזה, והוא דוחה את התוספות. אומר המהר"ל, משפט חריף ביותר, אומר המהר"ל, שיש הבדל בין קשר בין שניים שהוא קשר אפשרי לבין קשר בין שניים שהוא קשר הכרחי. אתם רוצים דוגמה? בבקשה. שני אנשים שמתחתנים הם יכולים להתגרש, אבל אדם שאנס אישה לפי דין תורה לא יוכל שלך כל ימיו, ולא תהיה לאישה בבב, נכון? לא יוכל שלך כל ימיו. אז שואלים, זה מוסרי, זה לא מוסרי, מה קורה בימינו, אם אנחנו רוצים להחזיר דין תורה, לא רוצים להחזיר דין תורה, ומה למה זה? אבל בואו נגיד את זה בצורה פשטנית מאוד מאוד מאוד, בעולם שלה, אז אישה הנוסה, לא היה לה כנראה אופק מדיני, זוגי. אז אומרים לו, סליחה, תעשית משהו, תיקח אחרי. אבל אני לא נכנס לשאלה הזאת כרגע. אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא רצה שהיחסים שבין עם ישראל לבין התורה, או לבינו, יהיו יחסים שהם בלתי ניתנים להתרה. שהם לא... גם אם אף פעם לא יותרו, אף פעם אף אחד לא יתחרט, ידע הקדוש ברוך הוא שמקהל ולמדור דורי דורות, עם ישראל תמיד ישמור את כל המצוות כולה. העובדה שזה אופציונלי יוצרת קשר שהוא קשר רופף. בסדר, בסדר, זה וורט לפורים. רגע, אל תיקח את הוורט של המהר"ל, זה המהר"ל. המהר"ל בפרק מבית לתפארת ישראל אומר את זה. כלומר, יש משהו ביסוד המיסטי של החוק שאומר אתה תעשה את זה כי ככה זה. אבל זה לא כי ככה זה במובן של כי זה נכון, או סדר העולם, כמו שהמהר"ל מתאר בדרכו שלו, להבדיל, אלא פה התיאור של מונטנו האלימות. אבל זה כותב מיודענו ז'אק דרידה, ואנחנו כבר מעריכים מדי, אבל נתקדם.
אוקיי.
מה זה?
אוקיי.
אתה יכול לחתוך.
לא, זה הפרשנות.
לא הבנתי.
הפרשנות של המהר"ל, זה שהוא...
של המהר"ל? כן. אז רבא אומר, מכאן נודע רבה לאורייתא, והדור קיבלו בימי אחשוורוש, וזה בסדר. בסדר? בשיעור אחר. אין מצייתים להם משום שהם צודקים, לא משום שיש להם, אלא, זו טעות הקללה שלי, טעות חמורה, אלא משום שיש להם סמכות. תוסיף. המילה אמון נושאת את מלוא כובדה של הטענה ומצדיקה את הרמיזה לאופייה המיסטי של הסמכות. סמכותם של חוקים אינה נשענת אלא על האמון שנותנים בהם, מאמינים בהם. זהו בסיסם היחיד. מעשה זה של אמון איננו בסיס אונתולוגי, כלומר זה לא באמת ככה, או רציונלי, לא משתכנע שזה נכון. נותר לנו עדיין לחשוב מה פירוש לאמין. עד עד תתבהר מה ניתן להבין מן הביטוי היסוד המיסטי של הסמכות. מעצם הפצעתם של הצדק והחוק, מן הרגע המכונן, המייסד והמצדיק של החוק, משתמע כוח פרפורמטיבי. כלומר, תמיד כוח פרשני בקריאה לאמונה. אני שם טקסט, מה אני בעצם אומר? שני דברים. אמרתי משהו, כתבתי משהו, שמתי אותו על השולחן, מה אני בעצם אומר? תפרש אותי ו... תן בי אמון. תן בי אמון. אם אתה לא נותן בי אמון, אז לא טקסט שיר, שמתי חוק. בסדר? אמרתי משפט על צדק. אתה צריך להאמין לי, להאמין בי, תת אמון ולפרש. הפעם לא במובן שבו החוק יהיה בשירות הכוח כמכשיר צייטן וכנוע ולכן חיצוני לכוח השליט, אלא במובן שבו יהיה לחוק קשר פנימי יותר ומורכב יותר עם מה שאנו מכנים כוח שלטון או אלימות. הפעולה המייסדת, החונכת, המצדיקה את המשפט, המטילה את מרות החוק, היא למעשה כוחני. פעולה זו בפני עצמה אינה צודקת או בלתי צודקת, ושום צדק קודם או מייסד שלפני כן, שום מסד שקדם לה, אינם יכולים לערוב לה או לסתור אותה או להפקיע את תוקפה. שום שיח מצדיק אינו יכול ואינו צריך למלא את תפקיד המת הלשון ביחס לפרפורמטיביות של הלשון המכוננת של הפרשנות. לא משנה שלא הבנו הכל. כאן נתקל השיח בגבולותיו, בתוך עצמו. בעצם הכוח הפרפורמטיבי שלו. זה מה שאני מציע לכנות כאן, אחרי העתקה קלה והכללה של מבנה הטיעון המיסטי. סליחה, מבנה הטיעון המיסטי. כלומר, למה יש לסמכות יסוד מיסטי? כי באמת, 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 אי אפשר לנעוץ אותה בשום דבר אחר. שאל את עצמך, למה לעשות מה שהחוק למדינה אומר? ומה תגיד לעצמך?
למה אפשר לומר את הכוח באמת?
כן, אבל מה שדרידה עושה הוא מפרק, הוא אומר, והכוח הזה על מה הוא נשען? על עצמו. העובדה שהכוח הזה נשען על עצמו, זאת איזושהי נקודה שבה אתה לא מצליח כאילו להצדיק אותו מבחוץ. עצם העובדה שאתה לא מצליח להצדיק משהו מבחוץ, זה מה שהוא רוצה לטעון, זה היסוד המיסטי. וזו, טעות שלי פה עם הזוז, זו שתיקה הסגורה בתוך המבנה האלים של המעשה המייסד. סגורה, מסוגרת, שכן שתיקה זו אינה חיצונית ללשון. הייתי מודח את השימוש במילה מיסטי לכיוון שאני מסתכל לקרוא לו ויטגנשטיין, למדי אין לי זמן להיכנס לזה. גם עם הצלחתם של היגדים פרפורמטיביים המייסדים מערכת חוקים מסוימת מניחת תנאים וקונבנציות קודמים, כלומר זה נשען על הסכמת העולם, והסכמת העולם נשענת על הטבע האנושי, והטבע האנושי נשען על האופן שבו בעלי חיים מייצרים קודים פנימיים. אוקיי, ובסוף בסוף בסוף אותו גבול מיסטי יצוץ בראשית המשוערת של התנאים, התקנות או הקונבנציות הללו, ובראשית המשוערת של הפרשנות הדומיננטית שלהם. החוק במהותו ניתן לדקונסטרוקציה, לפירוק, משום שהוא מיוסד על שכבות טקסטואליות שניתן לפרש ולעשות בהן תמורות. ובין משום שהיסוד האולטימטיבי שלו לא חשוב, הדקונסטרוקציה קורה במרווח המפריד בין האי ניתנות לקונסטרוקציה של הצדק לבין הניתנות לקונסטרוקציה של החוק. לא הבנו את זה עד הסוף, זה חלק מהסיפור, אי אפשר להבין אותו, מי שמבין אותו אז הוא לא רציני. דרידה, מהמעט שאני מבין, כן, צריך לקרוא כמובן את כל מה שהוא כותב שם בהרחבה רבה, אבל לא כדאי לעשות את זה בקרוב, עדיף ללמוד תורה כרגע, אבל מהמעט שאני מבין ממה שדרידה כותב, אומר דרידה, יש איזושהי נקודה שנמצאת שם, שאף אחד, גם לא האדם המערבי ביותר, הרציונלי ביותר, בסוף, 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 זה נשען על כוח. אבל דרידה קורא את הנשען על כוח הזה, לא כנשען על כוח שקדם לו, כי גם הכוח הזה נשען על... ולמה מותר לך להשתמש בכוח? כן, הרי בסוף אני אומר לך, תעשה מה שאני אומר, למה? כי אם לא, המדינה תשים אותך בכל. זה לא פייר. למה זה לא פייר? כי... אוקיי. בסוף, 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 תשים אותך בכל. כאילו בסוף זה מגיע לאלימות. וזה נשען על מה? בסדר? כל מה שאומר דרידה, אבל בסוף, בסוף יש איזה... אני אומר את זה בצורה מופשטת, פשטנית מדי, אבל לא נורא. יש איזשהו מקום שבו חייב להיות איזשהו יסוד מיסטי, איזשהו סוג של אמונה. כי ככה זה. כי אני מאמין שזה הדבר הנכון. חלק מהחברים והתלמידים של דרידה לא אהבו את המשפטים הללו וביקרו אותו על הדיבורים של היסוד המיסטי. אגב, יש לו טקסטים מדהימים על תפילה שבהם לקראת סוף ימיו הוא מדבר על אפשרות של להתפלל. הרב שלנו הכניס את זה לתוך, אלא את זה לקדושה, בתוך טקסטים שלו על הצדס בספר מבוכות לשברי לוחות, על הציונות תהיה פוסט מודרנית. וגם שם ביקרו את דרידה כאילו על אמירות של פילוסוף שהוא שיא המפרקים, פתאום מדבר על איזשהו סוג של אמונה ואלוהים. זה באמת מרתק, וגם איזושהי הנכחה מסוימת, נקרא לזה ככה, של השמיים בתוך הדברים של חכמים. שני הטקסטים האחרונים הם כמובן לא טקסטים, הם טקסטים יהודים, הם כמובן לא טקסטים הלכתיים, הם לא מדברים על הלכה, והם לא, אני לא מכיר אף פוסק שנשען עליהם כשהוא בא להגיד למה התגלו לו השמיים בכתיבה שלו, אבל אני מרגיש שלפחות בעולם שלי הם נותנים איזשהו טעם שמסביר איך באמת בסופו של דבר אני יכול להגיד שרוב הפוסקים שאני מכיר לא שואלים שאלות חלום ולא מתדברים עם הקדוש ברוך הוא באופן שאני מבין שכתוב בתורה שמשה רבנו דיבר עם הקדוש ברוך הוא. ועם כל זה יש בדברים שלהם איזשהו סוג של שמיימיות, כי הם דורשים כתובים, וכי נותנים בהם אמון בכוח שלהם. וזה שמיים, בהרבה מובנים. אם לא הבנתם אותי עד הסוף, אז לא נורא. טוב, עד כאן, שבוע הבא, קבלה והלכה, נתחיל מסליחות. אם אפשר רק לקבל את שני הדפים האחרונים. זה לא מחובר? אוי ואבוי. עשיתי טעות כאילו? לא עשיתי טעות, בסדר. יש עוד דף אחד של סליחות דו צדדי, נכון? אני צודק?
אז זה מסליחות, זה לא יחד.
לא, זה...